כתוב בגמרא, הדור שבר דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים. איזה קטגוריה? מחלוק זה לא קטגוריה. אבל שכל אחד מוסי נקודה שחורה בחברו ויורד עליו, זה נקרא קטגוריה. ישיבת כסי רחמים אינם יודעים ללמוד, מכיוון שלא לומדים חסות החושן, כיבות המשפט או חתם סופר, הוא נודע ביהודה. ואם כן יודעים ללמוד, אז מה היא? אסור להתפתח ככה. יביא רעייה, תתחי את הרעייה. במיוחד, שגם את הדחייה הזאת, דחו אותה. יש לנו ברוך השם, בעלון שלנו, נאמנים דבריו. אבל כתוב קסור מרס, קסור מרס. חכמה, מי יקרא את זה? צריכים לכתוב את זה באופן ברור. על מה השאלה נסו בה, אחד שבא לשאול, יצום גדליה. חב"ד בכלל לא שמים, קשה להם כנראה. אחרי שאכלו יום ראשון בשני שלוש שנה, בסום גדליה זה מפריע. הם לא שמים, אולי בודדים שמים, אני לא יודע. אבל הסום הזה כתוב בנביאים, סום השביעי ופרש החכמים סום גדליה. אבל הבחור הזה רוצה לסום, אלא שאם יסום בסום גדליה, לא יכול לסום בכיפור. מה הדין? יסום עכשיו בסום גדליה, וכיפור לא יסום, יהיה מסוכן. או שלא יסום בגדליה, יסום בכיפור. אז הרב משה לוי עליו השלום, הביא גמרא בסוכה קפי עמוד ב', שיסום משהו חייב עכשיו. מה שאחר כך ירחם שם. אחר כך אין לכם מתפטור. כי אם יסום בסום גדליה, תוך שבעים אם יסום עוד פעם, לא יכול. לעומת זה הרדב"ז, משמע מדבריו לא כך. אם אתה יודע שיש לך סום יותר חשוב, תתחיל את הסום הקטן, תסום את הסום הגדול. ויש לי סיעתה לרדב"ז, מסיפור, מסיפור החסידים. העורך של סיפור החסידים, הוא לא קטל חני והגמר. אשכנזים אומרים, קטלה קניה. לא קטלה קניה, הוא היה יותר מחכם. מחכם, העורך האנציקלופדיה התלמודית. מביא סיפור מעניין. היה הרב למדן, שכחתי מה השם שלו. שהיה צריך, היה ביום תשעה באב אצל רבו, חוזה מלובלין. חוזה מלובלין היה רואה דברים מרחוק. אז אמר לו, לך הביתה תאכל. אמר לו, תשעה באב, אמר לו, אני אומר לך, לך לאכול. הלך לאכול. אנוס על פי הדיבור. אחר כך בא הביתה, הגיע יום כיפור, שאל את הרופא אם אני יכול לשום או לא. אמרו לו, אם לא שמת בחודשיים האחרונים, אתה יכול לשום. אמרתי לי, החכמה של החוזה, אם הייתי שם את תשעה באב, לא הייתי יכול לשום בכיפור. אמר לי, תאכל בתשעה באב, ומילא אוכל לשום בכיפור. מזה הרב שקעתי מה השם שלו. רבי אהרון מבלז, כן, נכון. רבי אהרון מזר הראשון לחכמי בלז. הוא שישב אלף לילות לימוד, כי שמע, הוא בראש החברים שלו, שמע שאם תלמד אלף לילות בלי הפסק, תן לך רוח הקודש, ותזכה לדברים גדולים מאוד. שני חבריו התחילו איתו, אבל אחד נשבר אחרי 200 לילות, ואחד נשבר אחרי 800 לילות. והוא המשיך והמשיך והמשיך, בלילה האחרון, ליל האלף, היה רעש גדול מאוד, ותרועה וכל שופר, וגשם ושלג וקרח, והחזיק מעמד וקש. בזכותו קיימת חסידות בלז היום. בלז המקורית כמעט נכחדה. היה אדמור מבלז, האחרון, רבי אהרון מבלז, היה בליל שבועות, תבשין ג' תבשין דלת, עשה טיש לתלמידים, לחסידים שלו, הם יעשו והוא נסע. כי הנצים היו עוקבים אחריו, עוקבים אחריו. הוא נסע מקומות כאלה שהוכרח על הגלי החסכנו, שלא יכירו בו. והוא בא בודד, הבנים שלו רחמנא ליצלן נהרגו כולם, אשתו נהרגה, בא הוא ואחיו, אחיו רבי מרדכי בבולגריה. זה גם כן המשיך חסידות בלז, אבל הוא בעל רוח קודש בצורה מיוחדת, מספרים עליו סיפורים מיוחדים. היה עיתון בשעה טובה, בקשה שאני אכתוב להמלצה, כתבתי לו, אבל נתתי את זה ביד שלוחים שאינם כשרים, הם רצו שאליהם יד ושם בעיתון הזה. הוא לא רוצה לתת להם, זה העיתון בסדר גמור. הוא לא מעריך, לא פוליטי. ספר סיפורים גדולים, גדולים על אדם גדול. אז נסגר העיתון הזה, באשמתי. למה באשמתי? הייתי צריך לקרוא לעורך של העיתון, בואי לה, קח את המכתב. קח את המכתב, לא פחות ולא יותר. הם לא עשו את זה. אז היה מביא סיפורים רבים מאוד על רבי אהרון מבלז, שהוא נפטר בתשטז. נפטר. היה רבו של אבא, כותב לו, אומר לו, האדמו"ר הגדול ביותר בישראל, זה הרב מבלז, האדמו"ר מבלז. ואני בא אליו, האדמו"ר מסאטמר, אמר לו, יתך את הנמצא פה. לא ייתכן. זה הסיונים, סיונים, סיונים. בסוף האדמו"ר מסאטמר אמר, אני אבוא עוד פעם, אביא את המשיח בידי. הוא לא בא עוד פעם. זהו. אבל היה אדמו"ר מפורסם מאוד. ואחיו, רבי מרדכי, לא היה לו ילדים. אחרי נסים ונסים נסים, נולד לו בן, והבן הזה המשיך אחריו. אחרי שנפטר האדמו"ר רבי מרדכי, בא הבן שלו המשיך, אבל גם לא היה ילדים. אז מה הוא עשה? הלך לבבא סאלי, אמר לו, אני אברך אותך, בתנאי שאחרי שלושה חודשים, אם יש לך בהיריון, אתה בוא תספר לי. אמר לי, נפקא מינה, תספר לו, לא תספר לו. אני אדמו"ר, לא צריך לספר לי איזה חתן מחכם ספרדי. אשתו הפילה. בא לדבר לבבא סאלי, אמר לו, נכון שלא ספרת לי? נכון שהיא הפילה? אמר לו, כן, כן, טעיתי, טעיתי. אמרו, עכשיו, עוד פעם תעשי ככה, אל תבוא. אמרו, נעס, אבוא ואספר. הוא בא, יספר, ואמר לו תשעה חודשים, ילדה בן, שהוא היום אדמו"ר מבלז, הוא אדמו"ר מבלז. ויש לו כוח חזק, הוא הכניס לימודי ליבה במוסדות שלו, אפילו לא שהרבה אמרו, לא עזוב. הוא לא מתחשב בהן, מישהו אדמו"ר, הוא למעלה מן הזמן, למעלה מן הטבע, למעלה מכל העיתונאים, מה אכפת לו מהן? לומדים ליבה בהשגחה שלו, וזהו זה. ככה זה, זה אדמו"ר מבלז. והרבה אדמו"רים שנעלמו לגמרי מן העולם. אחרי השואה לא נשאר כלום. ישיבת טלז. טלז הייתה ישיבה גדולה. כל התלמידים והרבנים שלה עוונות הרבה מלכו בשואה. ובלז נשארה בזכות שראש המשפחה היה כך. אז אדמו"ר אהרון מבלז בילדותו היה חסיד של החוזה מלובלין, אמר לו, תוכל עכשיו. אמר לו, תשעה באב, אמר לו, תוכל. הלך הביתה לאכול, והנה כשמגיע כיפור נפתרה הבעיה. למה אמרו לאכול? משמע, שאתה יכול עכשיו לא לסום, בשביל שתוכל לסום, הסום יותר חמור. אבל זה הלכה וזה רוח הקודש, לא לומדים מאחד לשני. הלכה היא, מסמד שבא לידך אל תחמיס עינה. והנה הגאון הראשון לציון מקשה על רבי משה לוי שבגמרא מסוכה כ"ה, אמר כנראה נעלמה מעיני הרדב"ז וחכם סבי ושגת רי, שלושתם דיברו בנושא של הרדב"ז, ולא הביאו את הגמרא הזאת. אמרנו, מה, בדורנו אתה יכול לומר דבר כזה? צריך לאסוף כל החכמים שיחליטו מה שאתה אומר. אני כתבתי קושיה, מה עשיתי? כתבתי קושיה. אם הקושיה לא נכונה, אדרבה, תענו לי. הוא תרס, אבל התירוש לא נכון. לפי דברי הרדב"א, שמה בסוכה קפה, יוסי לא כמו שהוא דחק, ועוד אמר שככה אמר רבי אלעזר משה הורוביץ. הוא לא אמר כך. הוא גם העיר על הרדב"ז מהגמרא בסוכה. וגם שדה חמד, שהוא בקי בכל ספרי האשכנזים, בקי בחסות החושן, בקי בנתיבות המשפט, בקי בנודע ביהודה, בקי בקי בעגר, בקי בכולם. הוא הביא את ההוכחה הזאת כראי גמורה, שאם יש לך מסווה, תעשי אותה עכשיו. אז מה אתה רודה בערה? איך אמר דוד המלך לשאול, אחרי מי אתה רודף? אחרי פרעוש אחד? הוא הפוך. אחרי גאון אחד, אחרי מי אתה רודף? נעלם ממנו, נעלם שום דבר. ואם תרצה לומר נעלם, זה לא פלא שנעלם. מסרנו דוגמה כזאת, יש חידוש דינים מחכמי ירושלים בשנת רס"ט, הרב חידה מביא אותה. שם כתבו שלעשות מלאכה בערב פסח הר חסות, זה חמור יותר מחול המועד. הרב חידה מסכים לדבריהם, מביא אותם מלכות ערב פסח שאסור לעשות מלאכה, מביא אותם. הרב עובדיה על האושר, אומר, זה גמרא ארוכה מפורשת נגד זה. פסחים לא נהיה עמוד ב', שמלאכה בחול המועד חמורה יותר ממלאכה בערב פסח. נעלם הדבר. מעיני חכמי ירושלים, מעיני הרב חידה, מה קרה לכם? כל אחד נעלם ממנו. גם הרמב"ם, שכל התורה כולה הייתה שגורה בפיו, לפעמים נעלם ממנו. פעם כתב בפירוש המשנה במסכת עורלה, מה שאמרו חכמים, שהעורלה בטלה ב-200, היה להם פסוק על זה. שכחתי אותו. ובגילאים שם יעירו, שהגמרא מפורשת בפסחים עם חטא, למדו את זה מהפסוקים. והרמב"ם באותו רגע שכח. כל אדם אדם יכול לשכוח. כל שכן שהוא לא אמר בהחלטיות. אמרו, כנראה יש לי נעלמה גמרא הזאת מהרדב"ז, הוא צריך היום. על זה תרדוף אותו? על זה תרדוף אותו? יעלה נדף תערור סמכה שיביש תרדוף? ואתה חושב שאינו תלמידים שיענו על דבריך, שיוכיחו לך שאתה מדמיין? אסור לאדם להיות כך. ועוד דבר, אבא, היה לו ספק, מתי נס החמה? הנס החמה בתחילת הנס ובסוף הנס. בשעה שהחמה טיפה ממנה רואים אותה, ובשעה שגומרת, הייתה עיגול כלו. ההפרש בין תחילת הנס וסוף הנס, 2.5 דקות. אז אבא כתב תשובה ארוכה מאוד, טרח בה כמעט כל ימיו, אבל הגיע למסקנה, מספק לעשות בסוף הנס. למה? דבר פשוט מאוד. אם תעשי לפני הזמן, זה דיעבד. אם תעשי אחרי הזמן, לא הפסדת. זה לך תחילה, אבל לא מסוון ומובחר. אותם הדקות האלה, אנחנו מסופקים. אם זה הנס, או זה אחרי הנס. אז אנחנו עושים בסוף הנס. אם תאמר לי כבר עבר הנס, אז אין לך חלמי, לפחות תהיה לך תחילה. אבל אם תאמר שעוד לא הגיע הנס, לא הפסדנו כלום. עשינו לפני הזמן, לא עשינו בזמן, עשינו בסוף הנס, לא קרה כלום. וזו הסברה פשוטה מאוד. והגאון הזה אומר, ביטחון מופרז. התלמידים של כיסא רחמים יש להם ביטחון מופרז. כלומר, יש להם גאווה. על מה ביטחון מופרז? על מה? על מה ביטחון מופרז? ביטחון מופרז כי הם אומרים בסוף הנס. אבל זה לא ביטחון מופרז, הפוך. זה מחמת ספק. למה אתה אומר פתוחן מופרז? ואם אתה אומר שיש לנו פתוחן מופרז, פתוחים על תשובה שכתב אבא. כתב אותה במסירות נפש. עד ימיו האחרונים, היה כותב אותה. אז אבא אפשר לתוח עליו. כתוב בתורה, ויחוש שני בני יעקב, שמעון ולוי, החדן לאש חרבו, ויבוא לעיר בטח. ושומר בטח, אמר, במדרש הגדה, בטוחים היו על כוחו של זקן. בטוחים היו, סמכו על רב שלנו, שככה פסק. ויותר מהכל, כשהתפסנו את ספרי שמסניח, שהלך למכתב לגאון הסדיח אל בי ישראל דבליצקי. היה גאון, היה ענב, היה סדיח, היה לא, אף פעם לא פוגע באף אחד. אי אפשר להאמין. הוא הולך ברחוב, אתה לא רואה אותו שיש לו מתחת לכובע, יש תפילין. וגם ביד שמאל יש לו תפילין. מכניס את היד ככה בכיס, אתה לא יודע אף שם אותו אדם פשוט. והוא הולך תמיד עם תפילין. עד הערב, כל השעה ארוך שגור על פיו. פעם אחת הגיע לבית הכנסת הערבית, אני הייתי שם. הגיע, פשעת שעמדו לומר עמידה של הערבית. אז הוא התחיל בעמידה, ואחר כך קרא קריאת שמע. אמרתי לו, למה? אמר, ככה כתוב שעה ארוך. שעה ארוך כתוב ככה, כפחים אמר לו, כדאי להפוך את הסדר, אבל רבי חיים ולג'י אמר לו, ככה צריך לעשות. גם על פי הפשט וגם על פי הסוד. חכם הזה בקי, גם בסוד וגם בפשט וגם בפוסקין. בקי, זה נחל נובע מקור חוכמה. אז כתבתי לו, איך המנהג היום בארץ ישראל? מתפללים הנס, בסוף הנס או בתחילת הנס? אמר לי, היום המנהג השתנה. אבא מסע באוהל מועד, ספר שמו אוהל מועד של רב גגין, שאמר עושים בסוף הנס. זה אחד הנימוקים שלו. אבל היום נשתנה המנהג, היום עושים בתחילת הנס. אבל אין דבר, תמשיכו במנהג שלכם. למה? כי הקו החיים אומר, 4 דקות אחרי תחילת הנס, זה הכל נקרא הנס. כי השמש עוד אינה אדומה. אם כן, אתם בסדר גמור. אז אם כן, פעם אחת היה לוח שנה שמאחר ל2 דקות. ואנחנו מסיפרנו על 2 דקות. כדי שיהיה סוף הנס, אז כתב לי רב דבליצקי, אנה אנחנו עולים. הגעתם לי, אנה אנחנו עולים. שפה מתוקה, לא, אנה אנחנו עולים. אנה באלף, אנחנו עולים. אתם מגיעים לאנה. אז תקענו את זה, אנחנו עושים בסוף הנס. אנחנו באנו, הכרחנו אחרים שעשו בסוף הנס, הכרחנו. מנהג שלנו, בישיבות שלנו. בבית הכנסת שלנו, לעשות הנס חמה בסוף הנס. לא מחמת בטעון מופרז, הפוך, מחמת ספק, אנחנו מסופקים. מה אתה רוצה מאיתנו? לכן כל קשה שמחשם עלינו. אז תעברו את זה בשתיקה, תבדקו את המקורות, ותראו, אם הקשה אין הקשה, תכתבו את הדברים ברורים. לא קטע קטן כזה, נאמנים דברו, בא, חזק וברוך, נאמנים דברו. תעתיק את הלשון של הריטב"א בסוכה כ"ה, ויראו כולם ויראו, שלא כמו שחושב. או תעתיק את דברי הרב דבליצקי, הבינו אותם בספר, במילואים, בסוף הספר, הבינו את זה. אבל מחילת כבודו, הוא לא ראה, לא זו הדרך. אם תלמידי חכמים, כל אחד מנגח את חברו, אז אנחנו מבינים בעלי תריסים, בעלי תריסים של הגמרא, שכל אחד ואחד יש לו תריסים. לא זו הדרך, לא זו הדרך ולא זו העיר. אני טועה תמיד ואומר, לא זו הדרך. תקנים אותי העורכים, לא זה הדרך ולא זו העיר. בסדר, לא זה הדרך ולא זו העיר. אפילו שדרך גם כן, יכולה להיות גם זכר וגם נקבה. דרך ישרה שאמור לו האדם. ולאחי, פסוק כתוב, לא זה הדרך, אז לא זה הדרך. תלמיד חכם צריך להיות, משבחים אותו. בפורט יוסיף, איזה תורה עשה לנו תלמיד חכם כזה. כאשר כותבים החילוניים על ראשי, כותבים דבר נפלא מאוד. מרזי סירה שהיא עשה מהתורה בלבד, בלי השפעה זרם בחוץ. הרמב״ם אומר, יש לו סדר, יש לו הסבר, יש לו הכל, כי הוא למד כמה מדעים. אבל ראשי לא למד מדעים. ראשי דברים שהוא אומר, שהם לא בדיוק על פי המדע, ותוספות מהרי מעלה. אבל ההסבר של השאין כמו בעולם, חבל על הזמן. עשו יום אחד בישיבה לכבוד ראשי, עשו סעודה. אבל אני לא הייתי. אם הייתי, הייתי אומר להם דוגמאות, איך ראשי כותב בשתי מילים, רעיונות שלמים, איך ראשי מסביר דברים בטוב טעם. אתה לא צריך שום דבר אחר, תחזור על הלשון שלו. לא הבנת? תחזור עוד פעם. לא הבנת? תחזור עוד פעם. עד 10 פעמים, הדברים ברורים כשמש. אמרו, אין לך חכם בישראל שיש לו סגרון כמו ראשי. אין בדבריו, לא היפוך, לא היפוך הסדר, ולא כפילות, ולא שום דבר. הכל מדויק להפלא. אז ראשי צריך ללמוד אותו בעיון, בעיון. וכל אדם צריך לכתוב דברים, כתוב אותם בעיון. עכשיו, השבת הזאת היא שבת חזון. יש לנו 3 שבועות לפני כן, אחריהם 3 דפורענותא. הראשונה, שבת דברי ירמיהו, השנייה, שבת שמו, והשלישית, שבת חזון. ירמיהו אחרי שהיה, ולמה מתחילים ירמיהו? כי הדברים שלו הם רכים. ירמיהו מדבר מכל הלב. ממה סובותיכם בעוול, כי רחקו מעליי, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. ולא אמרו אי השם, מה לבתנו בארץ מצרים? למה אתם עושים כך? פעם היה מורה אחד, סורי לא מורה, שנתן שיעור חוץ לארץ על הפרק של ירמיהו, על שמו מדבר השם בתעקוב, שקוראים אותו בשבת האמצעית. אמר מישהו שאל, מה בין נביא לאנטישמי? מה שיעור הזה? נביא ואנטישמי אותו דבר, ריבונו של עולם. אם היה מישהו אחר תקיף, היה נותן לו שצירות ומגרש אותו. נביא ואנטישמי אותו דבר? איפה ראה את הדבר כזה? אחר כך הוא עונה, אמר הנביא, האנטישמי, שונא ישראל. אבל הנביא, שמאל דוחה וימין קרבת. והבעיה שמה, אחרי שהשר אמר לי, מה הוא משוגע בן אדם הזה? נביא ואנטישמי? אתה יכול לדמות אחד לשני? אתה רואה ירמיה הנביא כשמדבר על ארץ ישראל שתיבנה, עוד יישמע במקום הזה, אשר אתם אומרים, שעמם הוא, מעין אדם אין בהמה, יישמע כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. והגיע הזמן שאנחנו שומעים את זה. פעם הייתי מורה בתל אביב, ישיבת רשב"י, ואני חוזר כל יום בשני אוטובוסים. בלילה, בלילה, אתה רואה שמה, 10 עולמות, והורי בונים לבוניך, ושנורי בונים לבניך, כולם חוזרים לבנים לבניך, אולי 100 פעמים. תהיה רצון שירו, 100 בנים לבניך, כמה ירו? מה זה בנים לבניך? מישהו שחשב כזה, תל אביב את החריבה, את התל, תל העולם, לא היה בה כלום. והנה ברוך השם יש יהודים, והם עושים חופה קדושין על פי הרבנות, על פי התורה. כל מה שאמרו עלינו הגויים, הכל התבטל, אתה רואה את זה בעיניים. אז הנביא דומה לאנטישמי, אמר אנטישמי שונא ישראל. אבל הנביא שמאל דוחה וימין מקרבת. הנביא ימין מקרבת וימין דוחה, כולו קירוב. אלו דוחה, אלו דוחה. ככה אמרו חכמי הדור, שהיום הזה אסור לעשות שמאל דוחה. אלא שמאל וימין כולם מקרבים. צריך לקרב את היהודים, לקרב אותם. לא לזרוק עליהם פח. היה בימי חזון איש. היהודי שנסור מהשואה ויסם דתו. התחיל לחלל שבת וכיפור ודנק. יום אחד רואה את אבי בחלום. אמרו, תשמע, מה זה? מה קרה לך? היית שומר שבת, מה קרה לך? הוא פתח את העיניים, אמר, זה חלום, חלום משה מדבר. אבל ראה זה עוד פעם, ראה זה עוד פעם, עד שאלה לחלל כיפור. אז הוא שמע את ראה את אביו בהקיס. אמר לו, עד מתי אתה לא תחזור בך? עד מתי? למה אתה לא חוזר בך? באתי לך כמה פעמים בחלום, שאני אומר לך, אם אתה לא תעזור בך, אתה מת את השנה הזאת. הוא ראה דברים כאלה ושתגיע. אז הוא שאל, איפה אני אוכל להגיע לרב גדול שיסביר לי מה לעשות? הוא רואה שם חזון יש. הלך לחזון יש, הוא הגיע, שם את הרגל על סף הדלת, אמר, אוי ואבוי לך, גם אבא לא יכול לעשות לך כלום, אתה הולך למות. אמר, אבל למה? אמר, בוא אגיד לך, אתה היית בגרמניה, היית בגולה שומר שבת. והנה, כאן פרקת את הכל מעליך, אחרי שראית מה שאחרה בשואה. אבל תדע לך שאביך מחפש סובתך. אבל למה בא אליך אביך והרבה אנשים לא בא להם אביהם? אמר לו, כי אני תמיד הייתי אדם טוב, והייתי עושית חסד. אמר לו, יש סיבה אחרת. עד שהוא נזכר. אמר, פעם אחת היה מישהו שמת בדרך, ואבא אמר לי, קח אותו, תקבור אותו במקום של יהודי. הוא נהרג בשואה, נדמה לי, לקח אותו, תקבור אותו במקום של יהודי. אמר לו, זהו, בגלל המסווה הזאת, שהסלת יהודי, חברת אותו כדת וכדין, בא אליך אביך ויסיל אותך. תשמע, תחזור בתשובה. אם לא תחזור, אין לך מה לעשות, אין לי תקווה בשבילך. חזר בתשובה. מובא הסיפור הזה בפר הדור, על החזון יש. אז כשאדם עושה מסווה וחושב שהמסווה הזאת סתם מסווה, לא, זה מסווה חשובה מאוד. מסווה חשובה מאוד. בזכותה זכה יהודי הזה שהתגלה לו אביו בהכיס. אז אנחנו צריכים להבין. לא לעשות כל מה שעושים הטפשים האלה, נלחמים בתורה, נלחמים ביהדות, נלחמים בכיפור. גם כיפור צריך להיות, אין אפליה בין אנשים לנשים. תגידו זה לערבים. תגידו לערבים, מה אין אפליה? ככה צריך להיות. סופה אותם הנביא, שיהודים לבד, אנשים לבד ואנשים לבד. למה אתם לא אומרים לערבים? ערבים הם בני אדם, אבל אנחנו לא בני אדם. אתם בני אדם לפני הערבים. אתם שלמדתם לעשות הפרדה בין אנשים לנשים, לפני שבא מוחמד לעולם. אז מה אתם רוצים מאיתנו? קום לתת כבוד לתורה, כמו שבמדינה הזאת היא הפרדה, שאולי מחלוקת, והיא אחד הורג את אשתו ואחד הורג את אחותו, ויש בכלל מעשים כאלה. התורה שומרת לנו על השניאות, על החיים הטובים של האדם. שאדם יבין, אתה בורח מהתורה, אתה הולך בחושך ובאפלה. וההפטרה האחרונה של ישעיה הנביא, שהוא קדם לירמיה, היא שקראנו היום. חזון ישעיה בן עמוס, מילים כדרבונות, מילים דוקרות, דוקרות את הלב עד בית חללו. האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, למה לראו זבחיכם ומרפשים, סבתי עולות אלים מחיל מרעין, מדם פרים וכבשים ועתודים, לא חפשתי, כי תבואו לראות פניי, מבקש זאת מאתכם לרמוס חסריי, כי תבואו לראות ראשי תיבות כותל. אתם באים לכותל? מה אני עושה לך אתכם? באים לכותל בתערובת? באים בכותל רוסים לקחת את הכותל, שאליהם כותל רפורמי, אין דבר כזה. כותל רפורמי תעשו בתל אביב ובתל בלוף. לא עושים כותל מקום של הכותל שלנו. זה כותל מקודש מדורי דורות. וגם הערבים שמרו עליו. לא שמרו ממש, אבל שמרו. שלא כל אחד מעליך להיכנס. לא רק זה, אלא כל נשיא חדש בארצות הברית ומקומות אחרים, יבואו לכותל וישים פתח שלו. ככה אובמה שם את הפתח. ובאו טפשים לאחות את הפתח, פתחו אותו. אמר, הלוואי, יש שלום בעולם. גם זה טוב. הוא התפלל שיש שלום בעולם. דבר חשוב מאוד. מה אתם? אתם לבזות את הכותל בגלל שאתם רפורמים? מה נעשה לכם? תעשו כותל של רפורמים. תכתבו עליו כשר. מה כשר השתיבות? כותל של רפורמים. זה קשה למדרן, קשה בשבילם, אבל לא ככה עושים. אז חזון ישעיה בן עמוס, הוא מוסס את האדם עד הסוף. לכן כה אמר לשם צבאות, אבר ישראל, הוי נחם שרי, ונקמה מאויביי, ואשיבה ידיע עלייך, ושרוף כבול סגייך, ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך בראשונה, ועשייך בתחלה, אחריכן, יקר אלייך על הסדוק, קריאה נאמנה, ציון במשפט ותפדה, ושבע בזכה. והיה גאון גדול, שהיה בקי בגמטריות כמו מים, רבי יוסף חיים זוננפלד, אמר, ציון במשפט תפדה, מטריית תלמוד ירושלמי. ושבע בזכה, מטריית תלמוד בבלי. בדקתי זה, מדויק להפלי, זה גאון, זה לא פשוט. אמרו לו, מניין יודעים שמולד בחודש לחודש קטיה תשסג, אמר, עשה יריח למועדים, כמעט תראה תשסג, אני חשב עכשיו, עשה יריח, זה עולה תשסג, למועדים עולה 200, סך הכל תשסג. מי המצא את זה לפניו? אף אחד לא עשה, הוא גילה את זה. משהו אדיר, מיוחד ממנו. אז זה היה רבי יוסף חיים זוננפלד. אז כאן אתם צריכים לדעת, כשאנחנו קוראים את הקינות האלה, לא סתם קינות שעבר עליהם קלה. זה קינות שמכוננים על הדור שלנו. שהדור שלנו, כל הדורות האלה שעברו, לא שמרו. אלא שבדורות שעברו היו שומרים, ועוד לא הגיע הזמן. הדור שלנו כבר הגיע הזמן, הגיע הזמן הגאולה. אנחנו מבזבזים את זמן הגאולה בשטות שלנו. מבזבזים את זמן של הגאולה. אתה קורא את הקינות ולבך נשרף אחריהם. יש קינה של ביודה לוי, השחר עדתי ולמוד ענייה, ויפקוד נבטי ורבה שאייה. אני משחרר את העדה שלי, אני מחפש את עם ישראל. ולימוד ענייה, ענייה מאוד, ויפקוד נבטי ורבה שאייה. אתה קורא את התיאור כאילו מתאר גרושי ספרד כשתבוא באוניות. הוא מתאר את זה, הוא היה 500 שנה לפני גרוש ספרד, אבל לא היה מיוחד ממנו. אז הוא כתב את הקינות האלה. הקינות שלנו הן קינות שכל אחד מבין אותן. לא קינות של אשכנזים, אתה לא מבין מה מדברים. אתה לא יודע מה קורה. מה הוא מדבר? אתה לא מבין כלום. כמו של הספרדים, שפה פשוטה נוגעת ללב, ואתה קורא אותם, ואתה מסחרר, אתה מתמרטט, אתה משתגע מהמילים. לכן האשכנזים שבאו חלוצים, שבאו מחוץ לארץ, הגיעו לכאן בסביבות תברי סודי גימל. אז בליל תשעה באב הם רוצים לקרוא את הקינות. ולמקרים שלנו לא מבינים כלום. מה מבינים מהם? לא מבינים מאומה. הלכו לבית הכנסת אוהל מועד בתל אביב של הספרדים, וישבו וקרו, והתרגשו, 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 יעשו בית הכנסת בשתיקה גמורה, כמו אדם שמתו מותה לפניו. ואחר כך, כשהם יעשו ראו ימידי אחד, שיש לו בקבוק של בירה, אתה לא מתבייש, אבל לאומי, אתה עושה בקבוק של בירה, הרבה עודיק. לקחו אבן, זרחו לו על הבקבוק, בקבוק נשבר רסיסים, הוא מגיע לך, ליל תשעה באב אתה שותה בירה, איך אתה עושה דבר כזה? היו מרגישים. אחר כך הרגש קהה, במיוחד בני הדמיון שעכשיו יש לנו מדינה. אוי לנו למדינה שלנו, המדינה שאתה אין בה כלום, אין בה שום דבר טוב. כאן רק מלחמות, 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 פוליטיקה, מלחמות ופוליטיקה. לא כך, לא זו הדרך. צריך להרגיש את הצער של העם, לא לעשות שטויות. זה קבלה בידינו מדורי דורות. הפרדה גמורה בין הזכרים לנקבות. לא עושים כדבר הזה. באים אנשים, שומעים תקינות ומשתדלים להבין אותם. התקרה קינה, כמו איזה סיפור, היו החמורים שהכרתי בחוץ לארץ. מה היו עושים? היו ביום תשע באב, מתפלל מניין ראשון, כדי יכול בהנס. בלי הקינות, בלי שום דבר, אולי גם בלי איכה, מי יודע. ואחר כך, יושב בבית, רובס על בטנו, רובס על הבטן שלו, והוא לא קורא כלום. ואם יש לו אפשרות להסתער בשחמת, הוא עושה דבר גדול, להסתער בשחמת. יום תשע באב, להסתער בשחמת. אפילו מות העולם. יום אבל לאומי, היה עושים בו סימנים של אבל. אנחנו נעשה ככה, ולא עוד אלא שהכינות שלנו כתובים בשפה נפלאה, כתובים בביטויים מיוחדים, כתובים בעברית שחה, צריך ללמוד אותם. חינה כמו של בודה לוי, סיונה לתשרי לשלום עזרייך, איך אפשר לקרוא אותה בשביל נפש? אני קורא אותה, כל פעם שאני קורא, אני מזיל דמעות כמיים. למה? כי רבי יהודה הלוי היה אדם מיוחד. אדם מיוחד היה מביע בלשונו, מביע בשירים שלו את כל הצרות של עם ישראל. הבך למושב אלוהייך, ואשרי אנוש יבחר יקרב וישכון בחסרייך. אשרי מחכה ויגיע, ויראה עלות אורך, ויבקחו עליו שחרייך. לראות בטובת בחירייך, ולעלות בשמחתך, ושובך אלי קדמת נעורייך. האשכנזים קוראים את זה. ואנחנו הספרדים שהכינה הזאת שלנו, תרבו את הלווה, לא קוראים את זה. לא מרגישים כלום, כלום. אסור להיות כך. צריך לקרוא את הכינה ולהבין אותה, להסביר אותה, לטעום אותה, לכאוב את הכאב של תרבו את הלווה. היו האשכנזים שרוחקים מן הדת. קראו את הכינה הזאת, אמרו, מה זה? מה זה? השפה העברית פתחת אוצרותיה לבחיר ליבה, לבחיר בניה, ונתנה לו את הכל. צריכים לקרוא את זה בטוב טעם. ולא, והאמונה הגדולה שיש שם, ישנה ויחלוף כלים, כל ממלכות האליל, כל ממלכות של החושך והאפלה, כלומר יחליף אותם, ישנה ויחלוף כלים. אותם המלאכות שהיו במרבודה, ואיפה הן? נגמר הכל. זה الخليف والمليف والعدل والحليف والحلوف كل كل اكبر كل بابا من خيط حداشوت روسيا وامريكا وكل كل جامهم اللي في معصيهم قبل ايه معصي معصي طوب مع اسرائيل دورهم سلام لهم معصي معصي مرعين يتن عليهم كاننا بخينا يا مترى الرشاعين طحين ايش جفريت روح زي العفوت من ادكوسان עכשיו, יש לנו הערב דבר אחד. יש אומרים שמותר לאכול בשר בסעודה רביעית, כמו שרעין. ויש חולקים. הביאו ראיה מהגמרא בחולין י"ז, גמרא דנה שמה לגבי בשר נחירה. יש חכמים שאומרים שכשהיו ישראל בזמן המלחמה, שנלחמת יהושע וכו', היו נלחמים, מותר להם לאכול כל בשר. אפילו בשר נחירה, אפילו בשר של בהמה, לא שחוטה, אלא נחרו אותה, חנקו אותה, והיא עושה את הנשמה שלה. עכשיו, הרבי זרה ושאלה שאלה מעניינת. אמר, אם נשאר מהבשר הזה, אחרי שעברו שבע שנות כיבוש, שבע שנות חלום, מותר לאכול או אסור? נעשתה גמרא לפשוט, ושאלה זה בתיקו, אין לנו תשובה. והראש אומר, מהגמרא הזאת נוכל ללמוד. אדם שעשה נדר, שיום פלוני לא יאכל בשר. אבל נשאר לו בשר יום לפני כן. לפי שתי הדעות האלה, אפשר שאם מותר לאכול בשר שלפני כן, או אסור לאכול. עכשיו, בא רב חידה אמר, שמעתי שמי מראה מכאן, אם אדם נשאר לו בשר שבוע שלפני כן, אז בשבת מותר לאכול בשר. מוצאי שבת מותר לאכול או לא? האם נאמר, עברה שבת? עברה שבת, אסור לאכול. נאמר, לא, כיוון שהותרה, הותרה. כיוון שבשבת היה מותר, לכן היא מותר גם עכשיו. ובאו האחרונים אמרו, הרב חידה, אתה לא לומד דבר מדבר, זה לא אותו דבר. למה? כאן הטעם של האסור, טעם שמחה. אין שמחה לה בבשר. אז עכשיו מה אתה אומר לו שיוכל בשר? היא לא שמחה, אנחנו לא רוצים לשמוח. בשלמה שמה זה בשר נחירה. בשר נחירה זה הותר בזמן המלחמה, וכמה שמותר נעשה זה חפסה של יתר. אבל מחילת כבודה, הם לא מבינים שגם אכילת הבשר השבוע זה לא מן הדין. בדין הגמרא מותר לאכול בשר, התימנים מותר להם לאכול בשר, רק סעודה מפסקת. אם כן, תחמירו בזית את דמו זה לבשר נחירה, זה לא אותו דבר. על כל פנים, הרב עובדיה פסח, מי שרגיל לאכול בסעודה רביעית בשר, יאכל גם השבוע מהשיריים של השבת. למה? כי זה לא אסור, זה מנהג. אתם עניים אוכלים, הרמב״ם לא כתב שלא לאכול. אמר דבר אחד, מעולם לא טעמנו תבשיל ביום ערב תשעה באב. הרמב״ם היה חסיד הקדישה. מעקר דין, רק סולה מפסקת. אבל לא נטעום בשר בערב תשעה באב, זה הרמב״ם כותב, אנחנו ככה נוהגים. הוא היה נוהג ככה, אבל הוא לא כתב שכל השבוע שעל בו לא לאכול בשר. דין הגמרא מותר לאכול, מותר לאכול. גם בשבעת הימים של אבלות רחמנא ליצלן, גם כן מותר לאכול בשר. ולכן בשבת אסור להחמיר, מי שנושא ברמלן באבן, אסור להחמיר ולא לאכול בשר. היה מעשה בגבס, עיירה קטנה שהיה בה תלמיד חכם גדול. גם קובל וגם פוסק וגם שורר וגם מחבר ספרים, שמו רבי משה עידן. זה הסבא של רבי שמואל עידן, זכרו לברכה. אז הוא נפטרה הבת שלו. חשבו הקהל באותו שבוע של העיר גבס, אמרו, אנחנו לא נשחט השבוע בשר כדי להשתתף בסערו של הרב. הרב שמע זה, שלח להם, תשחטו ואני גם מוכן מהבשר. כי בשבת אסור לעשות חומרות. היה מנהג מג'רבה שבשבת אוכלים, בשבת הזאת, אוכלים רק בשר דג. למה בשר דג? אוכלים דגים, כי נכון זה שבת, אבל הדגים שלהם כל כך טובים, כל כך נפלאים, שהטעם של הדג הוא טוב מאוד. שגם באמצע השנה, לפעמים מתחשק להם לעשות הרישה, מה זה הרישה? חמין עם דג. אז הייתה שאלה, אדם שרגיל תמיד שבת שלפני תשעה באב לא לאכול בשר, יכול להחמיר על עצמו שבת הזאת גם כן, יכול רק דגים או לא? רבי חלפון אמר שאסור להחמיר. אם הוא עושה את זה מטעם שהדג טעים לו, זה משהו אחר. אבל אם הוא עושה את זה מטעם להשתתף באבל של תשעה באב, בשבת אסור להשתתף באבל. אסור. לכן חייב לעשות התרה, ואפילו בלי התרה הוא מקל לו. אז אנחנו יודעים, כל ההלכות האלה צריכים ללמוד אותן. בסעודה מפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. רק תבשיל אחד, ותבשיל, כל אחד יש לו מנהג שלו. יש אוכלים בתוניס נקרא חללם. מה זה חללם? אני לא יודע. יש כאלה יודעים מה זה חללם. ובג'רבה אוכלים בשא עם תבשיל מיוחד. אין בו טעם לא ריח, אבל זהו. זה תשעה באב, לטעום תשעה באב. ואחר כך, מי שרוצה לשתות קפה ותה, מותר לדין, אבל כדאי שלא ישתה. כי יש כאלה, קפה שלהם אחרי האוכל, זה משהו מעדן. לא כדאי להתעדן בימים האלה. וכדאי לקחת אבן, לשים תחת הכרית, להשתתף בשער החורבן. ובבוקר, לא לקום מוקדם מדי, ואחרי התפילה גמרנו. לא, צריך לקום, להתפלל, והנס או אחרי הנס, ולקרוא כל הקינות. בשעת התפילה להיות המטלית התפילין. הרב משה דעתו אחרת, אבל כאן בארץ כולם נוהגים להתפלל מטלית התפילין. יש כאלה במושבות שלהם, כמו מושב איתן, אז בלי מטלית התפילין. אבל הנכון הוא להתפלל מטלית התפילין, ואחרי התפילה מורידים מטלית התפילין, הולכים לבית הכנסת לומר קינות. ככה מנהג נכון. אומרים גם שירת האזינו. אחרי שגומרים כל הקינות, אז מוסיפים ספר תורה, מעטפה שחורה, ככה כתוב במסך סופרים. אבל לא עושים כך. מורידים לו את הפרוכת, את העטיפה של ספר תורה, ויש לנו מחזורים של תשעה באב מדויקים מאוד. כתוב שם במקום סעיפה יפה, וחסר שעיפה. מה זה וחסר שעיפה? ותסר שעיפה, זה פסוק, ותסר שעיפה מעליה. איך הגענו לגאה הזאת? הגענו, היה ספר חדש, מנחם ציון, בניין ירושלים, מלא, והוא שם הביא נוסחה עוטפות מאוד. אתה מרגיש שהנוסחה זו אמיתית? אז אמיתית. גמרנו את זה, מחזרים שזה מתורה וקוראים איכה. ואומרים איכה, קוראים איוב. איוב הזה, זה ספר משעמם בספר אחד. הוא לא משעמם, ספר נפלא מאוד, ספר יקר הערך. העולם אומרים שזה נכתב עוד לפני חמישה חמשי תורה. כי כתב אותו משה רבנו, ושאומרים שתרגם אותו מספר אחר של אומות העולם, שהוא מדבר על השאלה למה הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. עכשיו איוב סתום וחתום, אתה קורא אותו לא מבין כלום. בדורנו ברוך השם, נפתח הסתום, נפתח פתוח, יש כמה פירושים על איוב, יש מלבים פירוש מספר אחד, אבל הוא מדבר בעמקות, מדבר על פילוסופיה. יש לנו בחור שהוא נעלם, גם תאמרו נעלם שם כל ישראל, שכתב פירוש על איוב, בשפה כלילה, ככה אומר איוב בשפה כלילה, שפה כלה. שמו משה בוחניק, הוא גר פה, אתם לא יודעים מכירים אותו, כדאי לקנות את הספר הזה, גם לעודד אותו, גם ללמוד בו, אתה כאילו קראת כל תוכן של ספר איוב. ויש גם כן, הרב מיכאל סגרון שיברא, כתב פירוש על איוב, אבל אתה קורא אותו בנחת, קורא את הפסוקים, קורא את ההסבר. ויש ספר חדש, אני יודע מה קרה להם השנה, כולם התעוררו על ספר איוב. הרב גרשון אדלשטיין, הרב גרשון אדלשטיין מרמת השרון, נפטר מלא בגיל 100.
יעקב?
רבי יעקב אדלשטיין, כמה שנים חי? הוא היה הרב הראשי של הוד השרון. רמת השרון. אז הוא כתב פירוש על איוב, שהוא מביא כמה פירושים לפעמים, אבל כתוב בשפה כל כך קלה, כל כך פשוטה, מדבר לך בפשטות גמורה, מדפעם, מסרף, מעשים שקרו בחייו, בזמן השואה, בזמן זה, בזמן זה, אתה קורא, תענוג לקרוא את זה. אני הייתי קורא מלבין, אבל אין לו שום דבר. פעם בתשעה באב, התחלתי בערב תשעה באב לקרוא פירוש מלבין, הגעתי עד פרק כ"ח, בשבת תשעה באב. שנה הבאה, המשכתי מכ"ח עד סוף איוב. אני זוכר פחות או יותר את הפירושים שלו, אבל זה ספר נפלא מאוד. אבן עזרא אומר, יכול להיות שהספר הזה מתורגם. כלומר, משה רבנו ראה ספר כזה בשפה אחרת, תרגם אותו לעברית, אבל להכין לו קשה לפעמים כדי רק כל ספר מתורגם. זה השערות בעלמא. יש שהוכיחו אפילו שמשה רבנו כתב אותו, כי בגמרא יש כל כך דעות. אז אדם שיקרא איוב, ויקרא איכה, ואם יהיה לו זמן יקרא מדרש איכה, או יורה דעה על הלכות אבלות, יכול לקרוא את הכל, עד הגיע זמן מנחה. ואם אדם נמצא בשער, אישה יולדת שנמצאת בשער, מותר לקרוא את אלין רפואתה. מותר, פעם הבת שלי, בא לבית הכנסת, בליל תשעה באב. אחר כך, הלכה, כעוד נפחו עליה שריה, הלכה למעייני השואה, עד למחרת, שעה ארבע עדיין לא ילדה. כל חברותי השמה כבר ילדו, ובוכה, בוכה, אבא, אבא, אבא. אמרה, מה זה אבא? תגיד אמא, כל אמרים אמא. אמרה, אני בוכה לאבא שבשמיים, לא לאמא שבשמיים. וברוך השם, התקשרנו לרבי נון חורי זכרו לברכה, אמרה, אני קוראת אלים בשבילה. קראת אלים, תוך כמה זמן, ילדה בשעה טובה. הבן הבכור שלה, ברוך השם. אדם צריך לחכות, לחכות, לחכות. אתה מחכה, אתה רואה אור בחיים. אלה שמזרזים את השעה יותר מדי, לא טוב. צריך אדם להיות עם סבלנות וללמד זכות על ישראל. וזכות זה שנברך ייתן לנו, כמו שעשו לנו ושמחת תורה הפכו אותו לתשעה באב, שהפכו ברוך עשה הפוך, יהפוך תשעה באב לשמחת תורה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ברך כל השומעים, כל הקוראים, כל המשתתפים בשיעור הזה, הם ומשפחתם וכולי שלהם, שיזכו לראות בנים, תלמידי חכמים, שומרי תורה ומצוות, מזכיר כולנו לקבל פני משיח מרב ימינו, אמן ואמן.